ברוכים הבאים לבית צער פיננסית, אנחנו בפרק נוסף עם בן סמוכה. כמו שאתם מכירים, בן מדבר על קריפטו, אבל בסופו של דבר בן מתעניין בהרבה מאוד תחומים, גם על כל המצב העולמי. אני, כמו שאתם מכירים אותי, אני תמיד אוהב לדבר על דברים של צמיחה ודברים חיוביים במשק, ושאנחנו נגיע למצב כמו שהיינו לפני כמה שנים, אבל יש הרבה מאוד דעות ברשת, ו... אני כמובן אוהב לשתף את הכל, ואוהב להפוך את הערוץ הזה לפשוט לאחת הקהילות התכנים הגדולות בארץ, שמשתפות את התכנים השונים, והקהל בסופו של דבר מחליט מה מתאים לו. אז בן מקים סדרת מפגשים חדשה, שהיום הוא הולך לספר עליה. אני, כשהוא סיפר לי על זה בהתחלה, זה מאוד עניין אותי. אמרתי, אני רוצה לשתף את כולם. בן, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
בשמחה, כיף להיות פה. מה העניינים?
מצוין, כשאנחנו נתחיל לדבר, אני מאמין שיהיה הרבה יותר משעשע. הבמה היא שלך, אני רוצה שנתחיל, אתה יודע, מהסדרה הראשונה עד לכל המפגשים שיהיו. אתה תביא, תספר את התכנים שהכנת, ומעבר לזה, כל השאלות שיהיו לכם, אתם מוזמנים להשאיר לנו למטה. גם לינק ליוטיוב של בן יצורף למטה בתגובות, כמובן אל תשכחו לבקר.
בטח. אז קודם כל אני אתחיל בקטע הפוך. בעצם כשאנחנו מדברים על סדרת המפגשים, זה נשמע כאילו המטרה שלי כאן בפרק זה לבוא ולנסות למכור פה משהו, זה פחות המקום שממנו אני מגיע. מי שעוקב אחרי גם בערך יודע את זה. המקום שממנו אני מגיע זה בעצם מקום יותר של שליחות. וזה אומר שאנחנו חיים למעשה בעולם שבו אנחנו זכינו לחוות בעצם ב-50-60 שנה האחרונות את הצמיחה האנושית המרהיבה ביותר שיכולנו, שאפילו נקרא לזה גדולי המוחות לא היו יכולים לחזות שנצמח כל כך מהר. ואפשר לומר בפה מלא, ואני אעמוד מאחורי זה מול כל אחד, שאנחנו בעצם נמצאים בזמנים שהם חריגים היסטורית, חריגים למקום הטוב. כלומר, אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה עוד מימי התנך ולפני ואחרי כן, אנחנו נגלה שההיסטוריה רוויה במלחמות, בפשעים, בדיגלובליזציה, כלומר בחוסר אמון בין מדינות שגורם לכך שכל מדינה רוצה להשתמש בכוח הגיאופוליטי שלה, בכוח הגיאוגרפי של משאבי הטבע שיש לה כדי לשפר את מעמדיה. ופתאום ב... 80 שנה האחרונות, נקרא לזה, מסוף מלחמת העולם השנייה, נכנסנו לעולם חדש, ועבורנו, במיוחד עבורי ועבורך, זה מרגיש כמו העולם היחיד שקיים. כי אנחנו בעצם נהנים מהטיית האישוש, זה הדבר שאנחנו מכירים, זה הדבר שלמדנו, וכל מה שלמדנו בבית ספר, על ההיסטוריה של הקולוניאליזם, על מלחמות העולם, מרגיש מאיתנו מאוד רחוק. כי וואלה, אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטיק טוק. אולי חלק מאיתנו הולכים להפגין בעיקר כדי להצטלם לטיק טוק. ואני בא וטוען שהמציאות הולכת להקות בחזרה. אז אני אתן ממש בקצרה את הרקע. בעצם בסוף מלחמת העולם השנייה נחתמו כמה וכמה הסכמים בינלאומיים, שהמטרה של המסכמים האלה הייתה גם כן חריגה בנוף. בזמן שבדרך כלל כשיש אימפריה שמנצחת במלחמה, במקרה הזה זה האימפריה האמריקאית, היא באה ומכתיבה תנאים למדינות שעכשיו צפויות להישלט על ידה. בי את בעלות הברית, אנגליה, צרפת וכדומה, ובי את האויבת, הצד השני של המשוואה, וזו כמובן גרמניה. אממה, מלחמת העולם השנייה הסתיימה במלחמה נוספת, מלחמה קרה. פתאום ברית המועצות, שעד עכשיו הייתה בעלת ברית, נהייתה אימפריה בפני עצמה, עם שליטה עצומה ברחבי אירופה ומזרח אירופה, ואסיה כמובן, עם גבולות גיאוגרפיים שמוגנים היטב מכל חדירה יבשתית שאפשר לחשוב עליה, וארצות הברית ראתה בה בתור איום מאוד מאוד דרמטי, עד כדי כך דרמטי, שכחלק מההסכמים הבינלאומיים האלה שנחתמו, למעשה, במקום שהאימפריה תגבה מיסים ותנסה במובן מסוים לשעבד את המדינות שהיא עכשיו הצילה, אז קרה הדבר ההפוך. ארצות הברית שיחדה את אותן מדינות, כולל את גרמניה זו שהיא הרגע נלחמה בה, כדי שישמשו במובן מסוים בתור הפרונט כנגד ברית המועצות. אז ארצות הברית באה ואמרה, תקשיבו, אני אתן לכם בעצם את האוכלוסייה שלי, כשתוכלו למכור אליה ולייצא אליה שירותים ומוצרים. אני אתן לכם את המימון כדי לבנות את התשתיות ולהקים בחזרה את המדינות שלכם אחרי המלחמה. ובילים אחרות אני אעשה את כל מה שצריך, כדי שאתם תקומו על הרגליים, ובעיקר תהיו הגנה פיזית טובה ביני לבין ברית המועצות. עכשיו, זה לא יסתכם רק בזה. אחד מהדברים הדרמטיים ביותר, שני הדברים המשמעותיים ביותר שקרו כחלק מההסכמים האלו, זה אחד, שארצות הברית תהיה השוטר העולמי של נתיבי הסחר הבינלאומיים. עד היום, ארצות הברית היא השוטר הזה. היא זו שמפטרלת עם הצי האמריקאי העצום, הענק, שאין שני לו וגם אין שלישי לו וגם אין רביעי לו, אם הם מתאגדים כולם ביחד. היא זו שממוקמת באזורים האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם, כדי לדאוג שהמיצרים יהיו חופשיים, כדי שהפיראטים הסומליים לא תוקפים ספינות, וכדי שאתה ואני נוכל להזמין מסין דברים, והדברים האלה יעברו מרחק של 7,000-8,000 מייל, עד שהם מגיעים אלינו, והם הגיעו בשלום. זה הדבר הראשון שארצות הברית הבטיחה. הדבר השני שהיא הבטיחה, או שיותר נכון קפתה במקרה הזה, זה את הדולר. נחתמו הסכמי ברטן וודס, שקבעו שהדולר, על זה גם דיברנו בפרק הקודם בינינו, הולך להיות מטבע רזרב העולמי, כלומר, הדולר מוצמד לזהב, המטבעות הנוספים של צרפת, גרמניה, אנגליה וכדומה, יהיו צמודים לדולר, ולכן, לפחות לכאורה, כל המטבעות הממשלתיים אמורים להיות צמודים לדולר. פסט פורוורד לאיפה שאנחנו נמצאים היום. האימפריה האמריקאית נמצאת בדעיכה. הטרילמה של טריפין, שהוא בעצם כלכלן דגול שחזה כבר בימי ברטן וודס, שהמשחק הזה של מטבע הרזרב העולמי בתור הדולר לא יחזיק מים, לא יצליח להישאר לאורך זמן, מכיוון שמתישהו הציבור האמריקאי יתעורר לכך שיותר מדי כסף ומשאבים הולכים החוצה, בזמן שהוא בפנים בעצם מאבד את העבודה שלו ונהיה לו יקר וכל הדברים האלה, הפוליטיקה תתחלף לפוליטיקה פנימית, שיהיה פחות אכפת מה קורה בעולם, יותר אכפת מה קורה בתוך הבית, ולכן דברים התחילו לקרוס. טריפין צדק, אנחנו באותם ימים עכשיו, המעמד של ארצות הברית מתערר, במשך יותר מעשור אנחנו רואים צעדים מאוד משמעותיים ממעצמות אחרות בעולם, בדגש על רוסיה וסין, לצמצום החשיפה לדולר, ובעצם אנחנו רואים שמערכות אלטרנטיביות קמות, לא רק מערכות של תשלומים ושל ניסיון יצירת רזרבה אלטרנטיבית, אלא גם מערכות ממשל, מערכות סחר, כמו ה-Belt and Road Initiative של סין, שמנסה בעצם לבנות פרויקט תשתית עצום שיחבר בין סין לכל אירופה, גם בים, גם באוויר, גם ביבשה, על ידי השקעת משאבים מאוד מאוד דרמטית, ואנחנו מגיעים לרגע האמת של הדבר הזה. זה ככה, ממש בקצרה, הביסוס למה שהוביל אותי ליצור את הסדרה הזאת. עכשיו, אני יודע שאני באמת מוכר בתור מישהו שעוסק יותר בתחום הקריפטו, מלמד ומרצה בתחום הקריפטו, ונמצא לא רק בתקשורת למול האדם הקטן והקהילות, אלא גם למול גופים ממשלתיים, רשויות ממשלתיות, גופי אכיפה וביטחון, ובמילים אחרות, הפוקוס שלי הוא על קריפטו. אבל כתחביב, מזה שנים רבות שאני לומד לעומק את הדברים המרכזיים שהולכים לשחק תפקיד בעשור הקרוב. וזה א', הזוויות הגיאופוליטיות, בעצם מה המשמעות של מלחמה כזאת, בהינתן שגיאוגרפית אנחנו תקועים במקום, יש לנו את האנרגיה שלנו, יש לנו את המים שלנו, יש לנו את המזון שאנחנו מגדלים כאן, יש לנו את המגבלות הגיאוגרפיות שהן אלה שמשליחות על המצבים, על המצב הפוליטי שלנו. למשל, במצרים קשה מאוד לגדל מזון. אז מצרים מאוד תלויה ביבוא של מזון. ועכשיו כשהיא תלויה ביבוא מזון מאוקראינה, והיבול באוקראינה קורס ולא מגיע למצרים, אנחנו יכולים לצפות לכך שהמגבלות הגיאוגרפיות, הגיאופוליטיות של מצרים הולכות לשחק. מצד שני, למצרים יש את השליטה בתעלת סואץ. תעלת סואץ היא מקום מפתח בנתיבי הסחר הבינלאומיים. אז במידה ומצרים תצטרך להפעיל שרירים, היא תוכל להשתמש בכוח שלה לחסום בין לילה את תעלת סואץ. זה ככה ממש דוגמה פה לשכנה שלנו, לאט כמה הגיאוגרפיה היא זו שמשליחה על היכולת בכלל של מדינה לקיים איזושהי מציאות גיאופוליטית. בצל מלחמת עולם שלישית, שזה משהו שאני הולך לדבר עליו בסדרה, בעצם הגיאופוליטיקה חוזרת הרבה יותר למשוואה, ואני יגדיל ואומר יותר מזה, אני חושב שצריך להיות עיוור בשביל לא לראות את התהליכים שקורים היום בעולם, בין אם זה ההתחממות בין ישראל ואיראן, בין אם זה ההתחממות בין סין וטיוואן, בין אם זה כמובן ההתחממות בין רוסיה ואוקראינה, ולא רק מול רוסיה ואוקראינה, אלא רוסיה מול נאטו כמכלול. החלפנו כמה מילים לפני שלחצנו על הרקורד פה, ובין היתר סיפרתי לך על משהו שאתה לא תשמע עליו כמעט בתקשורת המיינסטרים, קיבל איזשהו עסקור וחצי בכל מיני אתרים יותר שוליים, וגם שם ניסו לייחס לזה חוסר חשיבות, אבל סימור הרש, שהוא עיתונאי מוערך, זוכה פוליצר, שאחראי בין היתר על סיפורים מאוד מאוד דרמטיים שקשורים בממשלת ארצות הברית, ובאיך למשל מלחמת וייטנאם יצא לדרך על בסיס סיפור שארצות הברית המציאה, כלומר ארצות הברית טענה בזמנו שהווייט קונג הפילו, או יותר נכון הטביעו ספינה אמריקאית, כשזה היה סיפור מומצא, זה לא קרה באמת, וזאת הייתה העילה לפתיחת המלחמה. אז אותו סימור עכשיו יצא עם, אחרי 3 חודשים של מחקר, עם עדויות מאוד מאוד מטרידות לכך שארצות הברית היא זו שהפציצה, או שפיצצה יותר נכון, את נורדסטרים, שתי הצינורות, ובעצם גרמה נזק עצום לסביבה, גרמה נזק עצום לבעלת הברית של הגרמניה, ולשלוחות שמקבלות גם כן את הגז דרך התשתית של נורדסטרים למקומות אחרים, וכמובן שזה לא פחות מאקט של מלחמה, פיצוץ תשתית אנרגטית כל כך משמעותית וכל כך אינטגרלית, שהושקעו בה כל כך הרבה מיליארדי דולרים, זה הכרזת מלחמה דה פקטו. עכשיו השאלה היא האם רוסיה תתייחס לזה בתור הכרזת מלחמה דה פקטו. אוקיי, זה כבר שאלה גיאופוליטית אחרת, כי רוסיה בעיניי עושה צעדים שהיא לא רוצה להיכנס לקונפליקט רחב יותר. אבל זה מסוג הדיונים והדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בסדרת המפגשים הזאת, ואני הולך גם להביא מומחים, אורחים, שהולכים גם לתת מהאינפוטים שלהם, כך שזה לא יהיה רק אני. דיברנו עד עכשיו על הזווית של מלחמת עולם שלישי, שאני כבר, מעבר לזה שהייתי בין היחידים שאני מכיר שכן ציפו לפלישה הרוסית לאוקראינה, מזה כמה שנים כבר, אבל באופן יותר ספציפי כשנה לפני המלחמה, אני מצפה שזה לא נגמר בזה. חלק מהסיבה שאני חושב שזה לא נגמר בזה, היא שלצערנו הרב, מלחמה היא פתרון פוליטי. היא פתרון פוליטי לבעיה של בזבוז יתר, וזה בעיית החוב הממשלתי, וזה מוביל אותי לנושא נוסף שיש בסדרה, ובעצם מדבר איתנו על המערכת המוניטרית שנמצאת בסופה. עכשיו, מה זה בכלל אומר? אני רוצה קודם כל, ברשותך, לקחת צעד אחורה. אני בשלב זה באמת למדתי המון המון קורסים בנושא, מכל מיני מגוון רחב, מקורס על המערכת המוניטרית של דוקטור פרי מרלינג, ועד פודקאסטים וספרים שיורדים איתך לעמקי תעשיית האנרגיה, הדמוגרפיה הבינלאומית, הגיאופוליטיקה וכדומה. אחד מהם זה גרנט וויליאמס. גרנט וויליאמס הוא משקיע ויוצר תוכן מאוד מאוד מוכר ומאוד מפורסם בעולמות המקרו בפרט, אבל גם גיאופוליטיקה. ולפני איפשהו בקורונה הוא התחיל סדרה יחד עם ביל פלקנשטיין, שזה אחד מסוחרי השורט היותר מוכרים בעולם. ובסדרה הזאת הם נתנו לה שם, שם שמאוד מאוד סקרן אותי. השם הזה נקרא The End Game. בעצם הפודקאסט יצא לדרך עם סדרה, שהמטרה שלה הייתה להביא את המומחים הבינלאומיים הגדולים ביותר בנישות ספציפיות באופן כללי, וגם לא רק בנישות ספציפיות, אלא כאלה שידעו לתת את התמונה הרחבה. אבל הבסיס שאיתו יצאנו לדרך לסדרה הזאת, זה שהמערכת נמצאת בסיומה. מערכת הכסף, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, בעצם הגיע לקצה שלה, ועכשיו אנחנו רוצים להביא את המומחים שיבואו ויספרו לנו איך הם רואים את המערכת קורסת. האם זאת יכולה להיות פה קריסה איטית יותר, שלא תהיה דרמטית, האם זה בהכרח אומר מלחמה, וכדומה וכדומה וכדומה. אז אני במשך שנים על גבי שנים עוקב אחרי הדבר הזה, הולך ואחרי זה עוקב אחרי התכנים של המומחים שיותר רציתי לשמוע את מה שיש להם לומר, ולוקח את זה גם כמובן למקומות המחקר שלי, כן, אתה יודע, מושך בחוטים שמעניינים אותי יותר. זה הבסיס ללמה אני חושב שעד 2030 המערכת המוניטרית הולכת להשתנות, ובעצם הכסף כמו שאנחנו מכירים אותו לא הולך להיות אותו כסף. יש לזה כמה תרחישים שיכולים להשפיע על זה, אבל בבסיסם נמצא דבר אחד מרכזי, והוא שניהול הכסף הולך לעבור מבנקים מרכזיים, שבניגוד לתפיסה הרווחת לא מדפיסים כסף פרסי, ואני גם על זה אני הולך להסביר בסדרה הזאת, למה בנק מרכזי לא מדפיס כסף, למה הוא לא יכול להדפיס כסף, אבל מה הוא כן עושה שנתפס שיווקית כהדפסת כסף. ולא רק זה, אני הולך להסביר למה אני חושב שניהול הכסף הולך סופית לעבור לידי הממשלה. פה זה בעצם מתחבר עם שני נושאים. על אחד דיברנו, מלחמה. מלחמה צריך לממן, מלחמה זה ביטחון לאומי, מלחמה זה משהו שמאגד סביבו את העם, מלחמה זה משהו שמעצב את מבנה המשק והכלכלה המקומית כדי להתאים את עצמו, וזה כלי פוליטי מצוין לשחוק חוב, מה שנקרא. זאת אומרת, אם יש לממשלות ולמגזר הפרטי הרבה מאוד חוב, אז תחת המסווה במרכאות של מלחמה, אפשר להדפיס הרבה מאוד כסף באמת, כדי שישחוק את החוב הזה, ואפשר לתת להרבה מאוד עסקים לפשוט רגל, ולאף אחד לא יהיה אכפת באותה מידה, כמו שזה יקרה היום שאנחנו רגילים למציאות יותר מודרנית, ופחות חיים באיזושהי מסגרת חריגה. אז אחד זה המלחמה, אבל זה מתקשר לאנרגיה. אוקיי. אז הדבר השני זה בעצם המלחמה במשבר האקלים בעצם, או בהתחממות הגלובלית, או באיך שלא ינסו למסגר את זה עכשיו בתור מאבק חשוב שאנחנו צריכים לקיים כאנושות. ושם בעצם בסדרה הזאת אני גם הולך להסיר במרכאות את כפפות הפוליטיקלי קורקטנס, ולדבר על הדברים כמו שהם, להיות צמוד לעובדות, להיות צמוד למדע, שפחות משלמים עליו אלא יותר עושים אותו, ולדבר על מיסים בעולם החדש הזה, משום שמלחמה יש שתי דרכים מרכזיות או שלוש דרכים מרכזיות לממן. אפשר להדפיס כסף, אפשר לקחת חוב, ואפשר לגבות מיסים. אבל אם מלחמת עולם היא לא המלחמה היחידה שאנחנו מנהלים כרגע, אלא יש גם מלחמה במשבר האקלים, אז כל מדיניות ה-ESG, ה-Environment, Society, Governance, בעצם הולכת לעצב את רמת המחיה שלנו ואת כמות ההכנסה שאנחנו הולכים להוציא על מיסים. וזה בעצם מצד אחד מבשר רעות, obviously, לכיס שלנו, ומצד שני, הידע המוקדם מביא איתו גם הזדמנויות וגם הגנות. אז אם אני עושה את הטרנזישן, או אני אעשה סיכומון ביניים ואז את הטרנזישן, הסיכומון ביניים הוא שאני חושב שאנחנו בזמנים לא שגרתיים, הזמנים הלא שגרתיים האלה הולכים להיות עם קונפליקט שמתרחב למלחמת עולם שלישית, שהיסטורית יזכרו את זה כמשהו שהתחיל כבר בפלישה לאוקראינה כמובן, שהקונפליקט הזה הולך להביא איתו איפוס של המערכת המוניטרית עד 2030, אבל מוקדם יותר מעבר של ניהול הכסף מבנקים מרכזיים לממשלות, ובעצם פוליטיזציה של הכסף. זה משהו שקרה במלחמת העולם הראשונה, זה משהו שקרה במלחמת העולם השנייה, וזה משהו שיקרה גם כאן. והדבר השלישי זה בעצם משבר האנרגיה. משבר האנרגיה הוא בעצם כפול. כלומר, יש פה מצד אחד את תעשיית האנרגיה המסורתית, נכניס בתוכה בעיקר את פחם, גז טבעי ונפט, שהם מהווים החיים שלנו. יש משהו שאני רוצה לעצור, לנשום ולומר שחשוב מאוד שנבין כולנו. המצלמה שאני מסתכל עליה עכשיו, המיקרופון שבאמצעותו אני מדבר, המסכים שבהם אני רואה אותך, התאורה שמאירה עליי, השולחן שעליו אני מניח את הידיים שלי, האוכל שיושב לי שם במקרר, והמיקרו שאיתו אני מחמם, כל דבר שאני נוגע בו במציאות שלי היום, נשען על אותם אנרגיות, ולא רק שהוא נשען על אותן אנרגיות, אלא כל המפעלים וכל המכונות וכל השינוע וכל שרשרת ההספקה ושרשרת הערך של הדבר הזה נשען על אותן אנרגיות. למה אני נותן את הבסיס הזה? משום שבחסות המאבק למעבר לאנרגיה מתחדשת, בחסות המאבק במשבר הקליימט, בעצם באים ושמים את זה בצד. אומרים, לא, אנחנו כבר לא צריכים את האנרגיות האלה, אלא בואו נעבור הכי מהר שיש לאנרגיה מתחדשת, סולארית ורוח בעיקר, משום מה שמו את האנרגיה הגרעינית בצד על אף ההתקדמויות ופריצת הדרך הטכנולוגיות המטורפות שהיא מביאה איתה, וזה יחליף. איפה המדע שמראה לנו שזה יכול להחליף רחוק שנות אור מאיתנו? גם ב-2050 אנחנו לא נהיה במקום שיותר מ-25% מתשתית האנרגיה שלנו נשענת על אנרגיה מתחדשת. לא נהיה שם. הסיבה הפשוטה מאוד שזה אנרגיה מאוד מאוד לא יעילה, ואני כמובן נכנס גם לזה בעמקי הסדרה. אז קורה כאן בעצם מצב רע כפליים. מצד אחד אנחנו פוגעים בצורה אנושה במימון של תעשיית האנרגיה המסורתית, ביכולת שלה להרחיב את המחקר ופיתוח וחיפוש שטחים חדשים. ובעצם ב-maintenance, בעצם בשימור של התשתיות, אוקיי? ובתחזוקה שלהם. ומנגד אנחנו משקיעים המון המון כסף ומכווינים את כל המשק לכיוון הזה, שזה השקעות פשוט רעות. השקעות שלא יוכלו לתת לנו את האלטרנטיבה המדוברת, בטח ובטח לא בתוכניות ההזויות שמדברים איתנו על עד 2030, עד 2035. שיהיה לך סדרי גודל. כבר יותר מ-50 שנה יודעים שהפחם מזהמת בטירוף כמשאב, ובכל זאת, על אף המאבקים להפריש את הפחם מהשימוש ובמיקס האנרגטי שלנו, השימוש בפחם הלך וגדל. כלומר, לא מצליחים להיפטר במרכאות מטכנולוגיה שהעלות שלה מאוד מאוד נמוכה, התועלת שלה עצומה, והיכולת להיפטר ממנה, במיוחד תוך רצון לשמור את רמת החיים שלנו, היא פשוט פסית. ומנגד, אחרי שהרגנו תעשייה אחת והרגנו חיים כתוצאה מהפגיעה בתעשייה הזאת, אנחנו משקיעים כמובן באנרגיות הרעות. עכשיו, זה בעצם מביא אותנו למשהו שהוא יותר נקרא לזה המגרש הביתי שלי, וזה המפגש החמישי. המפגש החמישי הולך להיות כבר פרונטלי בכנס לייב, שנקרא הסערה המושלמת לתעשיית הקריפטו והבלוקצ'יין, ופה בעצם הוא יורכב משני דברים, שני חלקים. חלק הראשון, אני אתן הרצאה על איך אני רואה את עתיד שוק הקריפטו ותעשיית הקריפטו בתוך הדבר הזה, כלומר בתוך סביבת מקרו שמהווה הסערה המושלמת, עם הפרדה ברורה גם בין ביטקוין לבין היתר, וגם בין Central Bank Digital Currencies, שזה מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים, לבין היתר. ולאחר מכן אנחנו נקיים פאנלים עם מומחים לא רק מהתעשייה, אלא גם מחוץ עליה, כדי בעצם להתבחבש על הדבר הזה. בין אם זה קריפטו בצל הגיאופוליטיקה, בין אם זה DeFi ו-NFT, וכל מיני ניואנסים וטרנדים שקיימים היום בתעשייה, שבהם בעצם מומחים ינסו לתת את דעתם, לא רק לאן זה הולך, אלא גם איפה נמצאות יותר ההזדמנויות. זה ככה במכלול מה שהולך להיות בסדרה הזאת, ואם אני אסכם, אז אני אמליץ על ספר, שהספר הזה נקרא The Fourth Turning, או הפנייה הרביעית, אם עושים תרגום ישיר לעברית, ספר של ניל האו וויליאם שטראוס, אני חושב, לא סגור על השם המשפחה שלו.
אתה צריך עם הערוץ יוטיוב שלך את הליק.
בדיוק. והספר הזה עוסק בעצם בכך שאנחנו יכולים לשפוט את ההיסטוריה האנושית, ובדגש רב על ה-600 האחרונות, לפי חלוקה לדורות של כל 100. שזה בעצם אומר שהסופרים הלכו אחורה בזמן וסקרו היסטורית מכמה נקודות מבט, בדגש על דמוגרפיות ומוניטריות, כי זה בא ביחד. אנחנו כאנשים והרגלי הצריכה שלנו והבריאות שלנו והילודה שלנו וההיבטים הדמוגרפיים, אנחנו אלה שמשליחים גם על כמה כסף יהיה בשימוש, מתי נשתמש בו, איך נשתמש בו וכל הדברים האלה. זה כולל בתוכו כבר הרבה מאוד היבטים גיאופוליטיים, משפטיים בכלל וכאלה ואחרים, הם באים ואומרים יש ארבעה דורות שמעצבים כל מאה. כל מאה תתחיל בדור הארס. ולמה זה בעצם מתחיל בדור הארס? משום שאחרי שהורסים וסובלים ממה שנקרא תקופת צנע, תקופת אוסטריטי, יש את שלב הבנייה מחדש, שבה מתוששים מהארס ומתחילים לעלות בעקומה. יש את שלב הצמיחה, שלב האופוריה, ואז חוזרים לשלב הארס. במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלים על המאה השנים האחרונות, דור הארס האחרון התחיל עם פתיחתה, עם הירייה בשגריר במלחמת העולם הראשונה, שפתחה את מלחמת העולם הראשונה, הסתיים בהסכם ברטון וודס שנחתם ב-1945, שבעצם פתח את דור הבנייה מחדש במימון ובגיבוי ארצות הברית, הוביל אותנו לדור הצמיחה, שבאמת משנות ה-70 הייתה על אף מלחמות כאלה ואחרות, על אף אמברגו, הדמוגרפיה סחפה את הכלכלה קדימה, יצרה תרבויות חדשות ואפשרה לארצות הברית להעביר את התרבות ואת המסרים של האימפריה האמריקאית לרוב רחבי העולם. מקריסתה של ברית המועצות, או קרוב לכך, אנחנו כבר בשלב האופוריה, שראינו את זה בא לידי ביטוי לצורך העניין בפלישה האמריקאית לאפגניסטן, שמדינות החברות בנאטו, בראש צרפת, לא הסכימו להצטרף למלחמה הזאת. ארצות הברית בעצם קיבלה תמיכה מאוד מאוד מועטה מיתר העולם, על אף שהיא האימפריה השולטת, ו... הגענו בעצם לאותו מקום. יש דעות חלוקות שעל האם הדור הארס במרכאות התחיל ב-2008-2009 עם השפל השקט, נקרא לזה ככה, עם המיתון הגדול של 2008, או שמה הוא התחיל ב-2020 עם נגיף הקורונה. ככה או ככה, זה בעצם אומר שאנחנו באיזושהי נקודת מפנה שהיא לא באה ואומרת, כאילו, אני יודע שהתמונה שהצגתי כאן היא תמונה מאוד שלילית, מאוד דומסדי, מאוד פחות נעימה לשמוע, יותר פסימית, מודע לזה היטב. אף אחד לא יכול לדעת.
יש אנשים שזה מה שמעניין אותם בסופו שלו.
לא, חד משמעי. גם אף אחד לא יכול לדעת, גם אני לא יכול לדעת איך תיראה מלחמת עולם שלישי. אוקיי? בהינתן הטכנולוגיה וההתפתחות המודרנית, יש מצב טוב שההתהפכות של הרכבת, הפיצוץ ברכבת באוהיו, כבר היה חלק מאותה מלחמה. יש מצב טוב שאנחנו נראה בכלל טילים עפים על לוויינים, ומלחמה באנטרקטיקה על משאבים. יש בעצם הרבה מאוד דברים שיכולים לקרות כאן, ועל אף שהסבירות כן נוטה אולי בקצת, לימים יותר רעים גם עם פיצוצים בבית, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, לדברים שיותר מזכירים מלחמה מודרנית, זה לא בהכרח אומר שזה המצב. כלומר, יש תרחישים מלחמתיים יותר רגועים. מנגד, כן, המקום שממנו אני מגיע, שסדרת המפגשים נקראת באמת השקעות בתקופת כאוס, זה מקום שבו המטרה שלי היא לעורר אנשים לכך ש... בעיקר מה שמדברים איתנו עליו בתקשורת, הוא המון המון הסחות דעת, המון המון הסחות דעת, שאנחנו נתמקד בדברים שהם קטנים ושוליים ביחס לצעדים שאנחנו צריכים לעשות כאינדיבידואלים ותמורת המשפחות שלנו וכמשקיעים, כדי לקדם אותנו הלאה. אז זה ככה המטרה המרכזית של הסדרה מבחינתי, בגלל זה גם היא יחסית זולה, זאת אומרת, השאיפה שלי זה להגיע לכמות כמה שיותר גדולה של אנשים שיוכלו להפיץ את המסר הזה, פסימי ככל שהוא, צריך לבוא ולהסתכל לאמת בפרצוף. אי אפשר להתעלם מהדברים שקורים, והדברים שקורים, גם אם הם לא אומרים מלחמת גוג ומגוג, הם אומרים דברים, בברירת מחדל, יש כבר דברים רעים שקורים. לפני כמה ימים, עירכנו את כנס הוועידה השנתית עם דה מרקר, בעצם זה היה כנס בהפקה משותפת שלנו בקריפטו ג'אנגל עם דה מרקר, הכנס ממש נקרא The New Money, בעצם הכסף החדש. בכנס הזה הצלחנו להשיג את חיים ישראל, שהוא הסטארטאג הגלובלי של בנק אוף אמריקה, שישב בבמה ואמר לאנשים, אמר לקהל, אפילו הסתובב עם הגוף והסתכל עליו ואמר, תקשיבו, אנחנו לא בזמנים רגילים, נתן כמובן דוגמאות על ליתיום ועל ניאון ועל אשלגן ועל כל מיני מתכות ומשאבי טבע שאנחנו רגילים שיש בשפע, אבל כשאנחנו חוזרים לעולם שבו נתיבי הסחר הם לא מה שהם היו, העולם הולך לחזור ל-reshoring, שזה להחזיר דברים לתוך הביתה או לשכנים שלך, והמשמעויות של זה לעלויות שלנו, המשמעויות של זה לאינפלציה, המשמעויות של זה למעורבות הממשלתית שמכילה התחייבויות של ביטוחים לאומיים כאלה ואחרים, ומחויבות לבנקים שלא יקרסו ודברים מהסגנון הזה, זה צריך לצעוד לזה בעיניים יותר פקוחות. אז אני כמובן מתנצל אם הפחתי אנשים, זה לא המטרה שלי כאן, אבל מנגד צריך להיות תרים.
מי שרוצה לשמוע עוד על, על כל תיאוריית הכאוס ועל מה שבן בנה, אני חושב שבסופו של דבר זה מאוד מעניין. אני, מי שמכיר אותי, אני בסופו של דבר זורם עם עגלים, אני אוהב להקשיב לכולם, ללמוד מכולם, ובסופו של דבר אנחנו חיים, מתקדמים, לומדים כל הזמן דברים חדשים. אם זה עניין אתכם, יחכה לכם לינק למטה בתגובות. בן, אני נהנה כרגיל להערך אותך, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה לך, אני אגיד עוד מילה אחרונה, וזה באמת שיהיה לכם סדרי גודל של עד כמה אני יחסית עדין. יש אנליסט גיאופוליטי מאוד מוכר, הוא קוראים לו פיטר זיין, הוא מייעץ לממשלות, כולל לממשלת ארצות הברית, מרצה בכל מקום בערך, ויש לו ארבעה ספרים בשלב זה שאני חושב שהוא כתב, קראתי שניים מהם. אני עכשיו באמצע האחרון שיצא, ואתה רוצה לדעת איך קוראים לו?
תגיד.
הספר נקרא The End of the World is Only the Beginning. אז יש יותר פסימי ממני, מה שנקרא.
הבנתי. אני עוד מחכה ומצפה שאילון מאסק יוציא את כל הדברים שהוא מתכנן להוציא, אחרי זה. בוא נראה איך זה יתקדם.
לגמרי.
תודה רבה על ההזנה לכולם. הפרק זמין כמובן גם בפודקאסט. אהבתם? תדרגו אותנו 5 כוכבים. שיהיה המשך יום מוצלח, ואנחנו נתראה בפרקים נוספים, בן.
תודה רבה.